כשמתחילים לדבר על פורים, כולם מכירים את זה, אז כבר קשה מאוד ללמוד לפעמים. כשמתחילים הדיבורים על פורים והמנגינות מתחילות בבית המדרש, אז אנחנו רוצים עוד רגע אחד לחכות עם פורים ולהתחיל מראש חודש. כאילו זה היה סתם ראש חודש, לא ראש חודש אדר, ואחר כך לנסות שזה יהיה קצת אדר. פעם הרבי מגור אמר בליל ראש חודש, הוא אמר לחסידים שמה שהכי חשוב בהלל, הכי חשוב בהלל זה אנא השם. אז למחרת בבוקר חצי מהחסידים כשהגיעו לאנה השם השיענה שאגו שם בשאגות נוראיות, וחצי השני שאגו באנה השם הצליחנה. הוא אמר להם, שויתי, מתכוונתי לאנה השם כי אני עבדך. שהכי חשוב זה אנה השם כי אני עבדך. ולכבוד הלל מחר אנחנו רוצים טיפה לגעת בהסבר חשוב מאוד מפירותיה של ארץ ישראל, הסבר של רבי מנחם עדן מויטבסק, ראש עליית החסידים לארץ ישראל. פשט הפסוק, אני לא רוצה להתקיל אתכם, פשט הפסוק הוא קצת משונה. אנא השם, מי שישים לב, כתוב אנא לא א' נון א', כמו אנא השם הושיענה, השם הצליחנה, אלא אנא א' נון ה', כמו אנא, כמו איפה. וחלק מהפרשנים מסבירים שאנא השם הכוונה כמו עם א', בבקשה עמך. נו, ואז מה הסבר? אנא השם, כי אני עבדך בין עמתך, פיתחת למוסריי. אנא השם, תפתח את מוסריי, זה בקשה. מה זה, אנא השם, פיתחת למוסריי. מה זה, כי אני עבדך בין עמתך, מה זה, למה צריך את הכפילות הזאת? אז רבי מנחם מנדל מויטבסק הסביר הסבר נפלא מאוד. שגם קשור אלינו קצת לפורים. יש שני סוגי עבדים, הוא אמר. יש עבד כזה שלקחו אותו בשבי במלחמה, ואז העבד הזה, הוא לא רצה להיות עבד, אלא מה נעשה ששבו אותו. כל רגע שהוא יוכל לברוח, הוא יתפוס את הרגליים ויעלם ויברח לאדון שלו. אם יראה איזה ספינה שנוסעת עוד שנייה לארץ חזרה, לאיפה שהוא היה לפני זה, הוא ינסה לברוח. אבל יש עבד אחר, אנא השם, כי אני עבדך בן אמתך. מה זה עבד בן אמה? עבד שנולד בארמון המלך. הוא נולד אצל האדון הזה. כל החיים שלו, אין לו מקום אחר בעולם. זה החיים שלו, הוא לא, אין לו לאיפה לברוח, זה המקום שלו. מאז שהוא ילד הוא עבד, יש לו נפש של עבד. עבד כזה לא צריך כל הזמן לשמור עליו שלא יברח. אז דוד המלך אומר, יש עבדים כאלה שצריכים כל הזמן שיזכירו להם מי האדון שלהם. צריכים מוסרות. מה זה מוסרות? זה גם מזיקים וגם מוסרות מלשון איסורים. צריך כל הזמן לתת לו מדי פעם מכות שידע מי שולט פה ומי האדון ומי הבעל הבית שלו. אבל דוד אומר לקדוש ברוך הוא, אני עבדך בן אמתך, אני לא צריך מכות, אני לא צריך איסורים, אני כמו עבד בן אמה, אני כל הזמן, כמו שכתוב במדרש, רגליים מוליכות אותי אל בית המדרש. אז עבד, אנחנו מתפללים להיות עבדים כאלה, לא עבדים כמו שאדם הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מלך העולם והוא הכי חזק. אז צריך לעשות מה שהוא אומר ולא להסתבך איתו בעולם הזה ובעולם הבא, אז הוא איך שהוא עושה את המצוות. ויש עבד כזה שמרגיש שהוא רוצה את הרצון של האדון. הוא נולד כל החיים שלו בארמון המלך, הוא רוצה שיהיה טוב למלך. הוא נאמן בפנימיות שלו לאדון. וממילא אחד כזה לא צריך לתת לו שום איסורים ושום קשיים ושום מוסרות. הוא לא צריך שיחזיקו אותו חזק, אלא הוא הרצון הפנימי שלו, הטבעי שלו, רוצה את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאנחנו מתפללים להיות בראש חודש, במיוחד בראש חודש אדר. פורים זה חג קצת שכל אחד מרגיש שלא קופים אותו. לא, בגלל שהוא יודע שצריך לעבוד הקדוש ברוך הוא וצריך להתפלל וצריך לפתוח את הלב, אז לכן הוא עושה את זה. בפורים, כל מי שטעם טעם של פורים, זה משהו טבעי הדבר הזה. בפורים אדם מגלה שהפנימיות הטובה שלו רוצה הקודש וטהרה וקרבת אלוקים. אז בראש חודש אדר אנחנו מתחילים להתפלל על העניין הזה. אנא השם בבקשה, נזכה להיות כמו דוד המלך. עבדך בין עמתך, שממש הרצון שלנו לעבוד אותו. אז נשאיר קצת ונתחיל בעיני פורים. אנא השם, אנא השם, כי אני עבדך. אנא השם, אנא השם, כי
בין אבתיך,
דף יוימי, התחילו את פרק רבי אליעזר דמילה. ואני רוצה להקריא לכם גמרא, אם יש כאלה שכבר למדו, אני אשמח שיסבירו לי מה כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מצווה שמסרו ישראל עצמם עליה למיתה בשעת גזירת המלכות, שהיו מוכנים למות עליה ומסרו את הנפש, עדיין מוחזקת בידם, כמו עבודת כוכבים ומילה. כל מצווה שלא מסרו ישראל עצמם עליה למיתה, כגון תפילין, עדיין היא מרופא, רפויה בידם. מביאה הגמרא הוכחה, דאמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי כאל אישה בעל כנפיים. מה הסיפור על אישה בעל כנפיים? אני מדלג קצת. כולם זוכרים מכל סוח חכמנו, מה זה אלישה בעל כנפיים? פעם אחת גזרה מלכות הרישה הגזרה לישראל, שכל המניח תפילין על ראשו יקרו את מוחו. לקרו את מוחו, והיה אלישה מניח תפילין ויוצא לשוק. ראו כסדור אחד רץ מלפניו, רץ אחריו. כיוון שהגיע אצלו נטלה מראשו והחזן בידו. אמר לו מה בידך? אמר לו כנפי עונה, פשט ידו נמצאו כנפי עונה. לכן הוקרו אותו בעל כנפיים. זה הוכחה שמה, אני חוזר פעם לשון הגמרא. כל מצווה שלא מסרו ישראל עצמם למיתה עליה, כגון תפילין, אז היא רפויה באדם. כמו הסיפור על אלישע בעל כנפיים. נו תצעקו. דאמר רבי ינאי הוכחה שלא מסרו נפשם עליה. טוב, אז הרב יצחקי רש"י מסביר, כמו שאתה אומר, מזה שמביאים סיפור על אלישע בעל כנפיים, זאת שכל השאר לא היו ככה. אנחנו לא יכולים להקשות על רש"י, יכולים להקשות על הראש שלנו, אבל מהגמרא אי אפשר לדייק שרק אלישע עשה את זה וכל השאר לא עשו את זה. אולי רק אלישע הלך ממש ברחוב עם תפילין, וגם כשהוא ראה את השוטר, הוא המשיך ללכת איתם רק עד השנייה, רגע לפני שהוא משיג אותו, הוא הוריד את זה. בואו נקרא תוספות, שהוא מזעזע מאוד. שאל אותו מה בידיך, אמר לו כנפי יונה, אומר תוספות, הרי שלא מסר עצמו לומר תפילין אין. שמה צריך להגיד? למה אתה מוריד? תגיד כן, זה תפילין, אני מניח תפילין, תהרוג אותי. מזה שאלישע בכנפיים לא אמר תהרוג אותי, לא מסרו נפשם על תפילין. לכן זה לא מתקיים. יושב לכם טוב על הלב. כלומר, רוצים להגיד שבשעת גזירת המלכות, כמו שאומרת הגמרא, בגזירת המלכות צריך למסור את הנפש, אפילו על ארקדה דמסנה, אפילו על שרוך נעל, היה צריך מסירות להגיד כן, זה תפילין, ולא לנסות להוריד אותם ברגע האחרון. אותו דבר אנחנו מוצאים קצת אצל מרדכי היהודי. יש, האמת שזה מחלוקת בשס, כל הדורות מחלוקת עד כמה ללכת מה שנקרא ראש בקיר, ועד כמה לנסות להסתדר, כמה לנסות קצת להוריד את הראש. יש מחלוקת על יעקב אבינו שהתרפס לפני עשיו, הרמב"ן והספורנו, רמב"ן והספורנו חולקים ממש 180 מעלות אחד מהשני. חלק במדרשים מאשימים את יעקב שהתרפס ונענש על זה, וחלק אומרים דווקא שאדרבה, זה מה שטוב עשה, שצריך להתרפס לפני הגויים. נקרא סיפור מפורסם בגמרא בעבודה זרה, בדיוק על הדיון הזה. גמרא קצת מזעזעת. היו שני חכמים, רבי יוסי בן קיסמא ורבי חנינא בן תרדיון. רבי יוסי בן קיסמא היה רב קצת ממלכתי ומקורב למלכות, והמלכות הרומאית מאוד אהבו אותו, ורבי חנינא בן תרדיון היה מלמד תורה ברבים. תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אז רבי יוסי על ערש דווי, הוא אומר, תראה, הוא ימות בהמשך הסיפור. אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מהשמיים המליכו אותה? הנה, החריבה את ביתו, שרפה את היכלו, הרגה את חסידיו, איבדה את אוהביו. אתה רואה שהשמיים, מהשמיים המליכו אותה. ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקיא קינות ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקך. אמר לו, מן השמיים ירחמו. יהיה בסדר, השם יעזור. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, אתה אומר לי, מן השמיים ירחמו? תענה לי. חבל, יהרגו אותך, נו, מה רווחנו מזה? יהרגו אותך בסוף. תאמי אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. קרה או לא קרה? קרה. מה הוא עונה לו? מן השמיים ירחם. בסדר, אל תדאג. יהיה בסדר, הוא לא מתפעל מזה. אמרו לו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא והלכו כל גדולי רומי לקוברו והספידו הספד גדול והיו כאלה שמעו איזה קידוש השם, איך הרומאים מספידים איזה רב ומכבדים אותו. בחזירתם שחוזרים מההלוויה שלו מוצאים את רבי חיים את הרדיון יושב ועוסק בתורה, ספר תורה בחיקו, קרחו בספר תורה, הקיפו חבילי זמורות וציטו בהם תאור, עד שבסוף השרדיות שם מיהר את המיטה שלו, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. לפני זה, גמרא במקום, המדף לפני זה מספר את מה היה במשפט שלו. שכשהתחילו לדון אותו, אמרו לו, למה עסקת בתורה? אמר להם, כאשר ציווני השם אלוקיי. לא ניסה להגיד כן או לא, לא ניסה להסתתר כמו לישה בעל כנפיים. אמר, כן. על מה אתה רוצה להיראה, כמו שכתוב, שמלתי את בני. זה ממש נראה כמו ללכת ראש בקיר, נכון? וכל הדורות היה המחלוקת הזאת קיימת. האם ללכת, מתי הולכים ראש בקיר ומתי מורידים את הראש? כל אחד מכיר מהדור שלנו, גם הרבה התלבטויות כאלה. ואנחנו רואים שבפרק הבלזר די מילה, שהתחלנו היום, פה לפי התוספות, ההכרעה היא שצריך, היה צריך להגיד, תפילין ותהרוג אותי. ואולי אפשר להסביר, לא ראיתי מישהו שכותב את זה, אבל זה נשמע היה נכון. דף לפני זה, הגמרא מספרת על רבי אליעזר. אותו פרק רבי אליעזר די מילה, רבי אליעזר היה לו גם פעם מעשה. פעם לימד תורה, תפסו אותו, והעלו אותו לגרדום, לדון אותו. פעם המשפט היה על הגרדום, אתה רואה מראש את ההמשך. ושאל אותו הזקן, ההגמון, זקן שכמוך יעסוק בדברים בטלים הללו, כך הוא אמר על התורה. אמר, צודק, נאמן עליי הדיין. הוא התכוון להגיד, נאמן עליי הקדוש ברוך הוא, והדיין חשב שנאמן עליי הדיין הזה. כלומר, הוא יצא מזה, התחמק, הוא ככה אמר איזה משפט דו משמעי, שאיכשהו הוא יבין שהוא מסכים, ושחרר אותו. ורבי אליעזר אחר כך התאבל על הדבר הזה. יתאבל מאוד על זה שלא היה לו את האומץ להגיד כן, כאשר ציווני השם אלוקיי, תהרוג אותי. ולכן לפרק רבי אליעזר דמילה, שם אנחנו פוסקים כמו רב אליעזר, ששם צריך ללכת כשצריך ראש בקיר ממש, ולמסור את הנפש. וזה אומר רבי לוי יצחק על מרדכי היהודי. כתוב במגילת אסתר ככה, כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יחווה ולא ישתחווה. אז מה הפשט? כל עבדי המלך משתחווים לאמן, כי ככה יש ציווי מהמלך להשתחוות לו, אבל מרדכי לא מקשיב לציווי ולא יחווה ולא ישתחווה. אומר רבי לוי יצחק, לא הבנו שום דבר. זה הפשט של הפסוק. כל עבדי המלך משתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. וגם המלך המשיך לצוות שמרדכי לא יחווה ולא ישתחווה, שמרדכי פטור מלהשתחוות לאמן. שמרדכי היה גם שר כמו אמן והוא לא רוצה להשתחוות לו. כלומר, היה פטור למרדכי יהודי מלהשתחוות. אבל מרדכי אמר להם, אתם יודעים למה לא משתחווים? כי יגיד להם אשר הוא יהודי, לא שהוא לא קרא ולא השתחווה, הוא לא יכרה ולא השתחווה, אמר גם אם אני אהיה חייב, אני לא השתחווה. מרדכי בכוונה הזמין את האימות עם אמן. הוא בכוונה, במדרש כתוב שהוא הולך כל פעם לפנה ולא משתחווה לו, כל פעם להרגיז אותו. עד הרגע שהגמרא אומרת, מה שילם לי ימיני, יש כאלה שרצו לבקר את מרדכי היהודי, למה אתה הולך בכוונה? למה אתה הולך ראש בקיר? כל הגזרה בגללך. אבל מרדכי אנחנו רואים עזות של מסירות נפש, שאפשר לזכות לה רק מי שמרגיש אני עבדך בנמתך, שזה החיים שלנו. כמו רבי עקיבא שפאפוס שואל אותו למה אתה לומד תורה, חבל יהרגו אותך. מה אומר לו? משל לשועל עם הדגים. מה זאת אומרת? בלי תורה אנחנו מתים. נו, מלך אנחנו מתים בלי התורה, אז לפחות שיהרגו אותנו עם ספר תורה. מה רע? רק אדם שמרגיש שזה קיים חיינו, זה החיים שלנו, לא יכול להיות אחרת. ואת הדבר הזה קצת אנחנו רוצים לטעום בפורים. פורים אדם טועם קצת שהפנימיות שלו רוצה קודש, לא כי אמרו, לא כי הרבנים מחייבים, לא כי צריך, לא כי עולם הבא, אלא שאדם מרגיש ממש שגם כשהוא זורק את כל הדעת שלו, אז הוא, יש לו דבקות אלוקית בתוכו. טוב, עד כאן קצת הקדמות, נשאיר קצת ונתחיל להתעסק בענייני פורים שלנו. לא יקלמו לה לצח כל החוי סימבר, לא יקלמו לה לצח. לא יגאל מול הנצח, כל הרוי סימבח, לא יגאל מול הנצח, כל הרוי סימבח.
לא יגאל מול הנצח, לא יגאל מול הנצח. Yeah.
ליהודים הייתה אורה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ניכר. ישמעו אותי ככה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. אז הרמ"א אומר, כידוע בגמרא, אורה זאת אורה, אורה ושמחה. שקודם כל צריך להתחיל עם אורה זאת אורה, ואחר כך עם שמחה. אז ככה טוב, גם בפורים הוא אומר, בבוקר מיד, לפני שמתחילים את מצוות היום, מיד אחרי התפילה, קודם כל קצת אורה זאת אורה, ואחר כך מתוך התורה גם יש אחר כך ששון ושמחה בהמשך. אז נעצור עוד קצת, לעוד קצת תוירה. ובעזרת השם שמחה עד אור הבוקר. אנחנו מתחילים את פורים, התחלה של ההכנות לפורים זה בשבת שקלים, שהיה לנו אתמול. והפשט של שקלים בבבלי, זה חודש לפני שצריך להתחיל להביא תבואה, תרומה למקדש, קורבנות מהתרומה של השנה החדשה, אז חודש לפני זה משמיעים על השקלים, זה בכלל לא קשור לפורים. אמנם הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא דאג שהשקלים שלנו יקדמו לשקלים של המן, יש בתוספות חישוב איך 60 ריבו מחציות השקל זה בדיוק כמו 10,000 כיכר כסף של המן הרשע. אבל בפשט זה לא בהכרח קשור, אבל בירושלמי כתוב שממש שבת שקלים זה בשביל שכל שנה מחדש הכנה לפורים, קודם כל אנחנו צריכים לנצח את האמן המלך שבכל דור ודור ושבתוכנו, חייבים להתחיל משבת שקלים. אני רוצה קצת לעסוק בענייני השקלים, מחצית השקל, שהמלחמה בעמלק תמיד חוזרת אותו דבר. כשעם ישראל הוא מאוחד, כשעם ישראל מחובר לתורה, כידוע יש 60 ריבו אותיות בתורה, במציאות, בתורה שלנו יש בערך 300 ומשהו אלף, לא 60 ריבו, אבל יש רואים את הלבן שבין ובין האותיות, שגם הוא קדושתו גבוהה, אפילו מקדושת הכתב, כמו שכתוב בספרים, לכל יהודי יש אות בתורה. והנשמה שלנו, כל אחד חלק אלוק ממעל ממש, ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא אחד, כל אחד הנשמה שלו זה מאות אחת בתורה. ויש יהודים שהאות שלהם זה מתרצח, ותנאף, ותגנוב, משם האות שלהם בתורה. וגם יהודים כאלה, אם חסרים הספר תורה, ספר תורה פסול כידוע. וכשעם ישראל מחובר לתורה, אם אלה הוא כמו התורה שהיא מאוחדת כולה, ואם חסר אחד אז הכל פסול. כשעם ישראל הוא באחדות, אם אלה המלאק לא יכול להיכנס. אבל כשהגיעו לרפידים ורפו ידיהם מהתורה, אם אלה ויבוא המלאק. המלאק נלחם בנו, ומיד אחר כך נוסעים מרפידים, ואיחן ישראל נגד הער מתאחדים ביחד, והם מקבלים תורה. כשעם ישראל מאוחדים, אם אלה התורה שורה בהם, והם נצחים את המלאקים. ויבוא המלאק וילחם ישראל ברפידים, ברפידים כתוב, בלי יוד, ברפידם כתוב, ברפידם גימטריה בפורים. אותו סיפור, המלאק ממשיך להילחם איתנו בפורים. יש נועם אחד, אומרת הגמרא, ישנו מן המצוות, ממילא מפוזר ומפורד בין העמים. אין בינינו אחדות, מיד ויבוא אמן המלאק מגיע, אמן צורר היהודים, צורר מסויים בחציות משון צרור, זה שמאחד אותנו. ממילא התיקון, לך כנוס את כל היהודים, מתכנסים, מתאחדים ביחד, ואחר כך הדור קיבלו המאה חשברוש, מקבלים את התורה מחדש. אז ככה זה קורה תמיד, ולפי זה האחדות של כהכנה לפורים לקבל תורה מחדש כל שנה, זה על ידי מחצית השקל. ההסבר הרגיל בעולם, מה זה מחצית? חצי אצלי וחצי אצל חבר שלי. שאדם צריך לדעת שהוא לא יכול להיות לקבל שלמות לבד, אי אפשר לקבל תורה לבד, אי אפשר שום מצווה לעשות לבד, אלא רק אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, ציוונו בלשון רבים, את כולנו ביחד. השם ישמעאל אומר שאם יש ליהודי איזה שנאה למישהו מעם ישראל, עם ישראל זה כמו גוף אחד, אז מילא לגוף הזה חסר איזה איבר. בעל מום שעובד עבודתו פסולה. הוא אומר מי שיש חלק מהאומה שהוא לא אוהב, שהוא לא באחדות איתם, אומר כל עבודתו פסולה. כמו כהן שעובד במקדש שחייב מיטה. שמי שיש לו זה בעיה עם ההתקללות שלו, עם עם ישראל, עם אלה הוא... אולי כל התורה ויראת שמיים שלו הולכים לנחשב כמו חטא. אז זה הסבר הפשוט של מחצית השקל. שהוא פשוט להגיד אותו, לחיות אותו, הוא לא פשוט. כי זה תביעה מהאדם שממש לאהוב כל יהודי ממש. עד כדי כך שקראנו פרשת שבוע, עזוב תעזוב עמו כי תראה עם... חמור שונא אחר עובד תחת מסעו. והגמרא אומרת שאם יש שונא ואוהב, אז מצווה לעזור לשונא לפני האוהב, כדי לקוף את יצרו. הגמרא אומרת, אפילו אם האוהב שלי, יש לו חמור שיש עליו משקל כבד והוא סובל. שם בגמרא זה למאן דאמר צער בעלי חיים דאורייתא. והחמור שם סובל וצריך לעזור לו לפרוק את החמור. ויש פה איזה של האוהב שלי. ולשונא, הוא לא, אין שם צער בעלי חיים. הוא פשוט מתאין עכשיו את החמור שלו. מצווה להקדים את השונא. למרות שצער בעלי חיים דאורייתא, מצווה קודם כל לעזור לשונא כדי לקוף את יצרו. כלומר, לפי זה, אדם חייב קודם כל לשלוח משלוח מנות או לעזור, קודם כל לאדם שיותר רחוק ממנו. יש גמרא מפורסמת מאוד, שכולם מכירים את הסיפור, מה עושים כשיש שני אנשים במדבר, יש מים רק לאחד מהם, דרש בן פטורה, שניהם ישתו ושניהם ימותו. מה, ייתן לחבר שלו למות וישתה לבד את המים, שניהם ימותו. עד שבא רבי עקיבא ודרש, וחי אחי חיימה, חייך הקודמים לחיי חברך. ואתה תשתה וחבר שלך ימות. אומר החידושי ערים מגור, רק רבי עקיבא יכול להגיד את זה. רק עד שבא רבי עקיבא, רבי עקיבא, אם אני הייתי אומר את זה, הייתי אומרים, בסדר, כל אחד יגיד את זה, שכל אחד מעדיף לשתות. אבל אם רבי עקיבא, שכל החיים שלו זה היה, ואהבת לך כמוך, רבי עקיבא אמר את זה, אז יקשיבו לו. משאיר החידושי ערים ואומר, כל אדם צריך להיות כמו השיטה הראשונה, כמו בן פטורה, שאומר, אני רוצה לשתות עם חבר שלי ולמות ביחד. אלא מה? עד שבא רבי עקיבא, מה אני אעשה? רבי עקיבא מחייב אותי לשתות, אז אני אשתה. אבל זה לא שאפשר להיות ישר רבי עקיבא, לקפוץ ישר לרבי עקיבא. אדם בלב צריך להרגיש שהוא רוצה למות ביחד עם חבר שלו. שואל החידושי ערים מגור שאלה מעניינת. מה קורה כשיש שלושה אנשים במדבר? אני יש לי מים, שתיתי כבר, עכשיו יש לי עוד ממייה אחת. יש פה אחד אוהב ואחד שונא. זירה, זירה, הרסתי. יש פה שני אנשים לפני זה, בלעדיי, עוד שניים. שמעתי ההלכה. שם אין חייך קודמים, חייך חברך, אני בכל מקרה יחיה. השאלה אם לתת לאחד או לתת לשניהם. הוא נשאר ויצר חיון, חידוש הערים. הנכד שלו רוצה להגיד דבר מבהיל מאוד. אם יש שניים חוץ ממני, ויש לי ממייה להציג רק אחד, אחד מהם אוהב ואחד מהם שונא. הוא אומר, שם לכאורה ודאי שצריך להביא לשונא ושהאוהב ימות. למה? כי זה לקוף את יצרי, לתקן את המידות שלי, חייך קודמים וחייך חברך. שם חוזר את השפעה של רבי עקיבא, זה לתקן את החיים שלי. ממילא זה החיים שלי להינצל ממצווה לשנוא את אחיך בלבביך. שם הוא רוצה להגיד שייתן לשונא ואוהב ימות. טוב, כמובן שם שר הערה בספר של הרבי מגור, שאחר כך שאומר לו, לא שמענו, שככה לעשות למעשה. אבל לפי זה בטרמפיאדה יש אחד אוהב ואחד שונא, אז תעלה את השונא ואת האוהב תשאיר. טוב, אז האוהב יהיה השונא שלך, אז צריך לחשוב מה, איך זה ימשיך. אבל לפי זה דווקא צריך לעזור לאחד שפחות בהליכה. אדם צריך מצווה לעבוד על זה. ואבי מורי שיחיה, הוא בעניינים האלה, הוא ידיו רב לו. הוא סיפר שפעם אחת בחיים הוא טבע יהודי לדין תורה. היה איזה סיפור, הוא היה מנהל תלמוד תורה בעצמונה, והיה איזה מורה שלא רצה להוציא איזה ילד לאיזה טיול. יש שם איזה סיפור, הוא לא הביא חתימת הורים, לא זוכר בדיוק את הפרטים. למעשה הוא לא יצא לטיול. והאבא מאוד התעצבן וכעס, ואבא שלי גיבה את המורה, אמר ככה המורה החליט, המורה מחליט, מה שהמורה מחליט ככה עושים. טוב, שבת שאחרי זה אבא שלי בא ליהודי הזה, אומר לו, גיד שבס, היהודי לא מחזיר לו שבת שלום. מנסה, מדבר איתו, אומר, אולי טעינו, בוא נדבר איתי, אבל מה אתה לא מדבר איתי? היהודי לא מוכן לדבר איתו. אבא שלי ניסה לדבר עם אנשים שידברו איתו, כלום, היהודי, כי יחם לבבו. אבא שלי אומר, הלכתי לרב קמינצקי, הרב של גוש קטיף, טבעתי אותו לדין תורה. שיהיה חבר שלי, שידבר איתי, איך הוא לא מוכן להיות חבר שלי? אני רוצה להיות חבר שלו. טוב, ובאו לדין תורה אצל הרב קמינצקי, והוא פסק, אתה חייב לעשות להיות חבר שלו. ואבא שלי אומר, עד היום הזה אנחנו חברים טובים. הוא אומר, אני לא מוכן שיש מישהו יש בעדות, שונא אסור לו להעיד על מישהו. מה זה שונא? הגמרא אומרת, ההגדרה זה שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה. שהוא לא מדבר איתך שלושה ימים, הוא פסול לך לעדות. ויש איסור על האדם שיהיה דבר כזה, והוא חייב להשתדל בזה כמה שהוא יכול. עוד עניין מבהיל בעניין אהבת חברים, שאנחנו רואים שזה התחלת ההכנה לפורים. יש סיפור בגמרא בחולין, סיפור מאוד מעניין. נגיד בקצרה ממש את הסיפור, היה ראוי להאריך בזה, אבל אנחנו בקצירת העומר. הגמרא מספרת על רבי פנחס בן יאיר, שהלך לפדות שבויים. בדרך רבי יהודה הנשיא שמע שרבי פנחס עובר, ויצא מולו והזמין אותו לאכול אצלו בבית. ורבי פנחס הסכים לבוא אליו, לאכול אצלו. צהבו פניו שרבי יהודה הנשיא, שמח מאוד, כי רבי פנחס לא היה אוכל אצל אף אדם בעולם, לא היה מתארח אצל אף אחד. והנה הוא מוכן לבוא אליי. הסתכל עליו רבי פנחס בן יאיר, אומר, מה אתה חושב? שמודר הנאה מישראל אני? אתה חושב שיש לי קטע לא לאכול מאנשים יהודים? ישראל קדושים הם. אלא למה אני לא אוכל אצל אנשים? יש כאלה שאין להם ורוצים לארח אותי. אז הם סעודה שנה מסווגת לבעליה, שהם נותנים בכוח. אני לא רוצה לאכול אצל המסכנים. ויש כאלה שיש להם מספיק, רק הם לא רוצים לתת. מזמינים אותי רק בגלל כל מיני אינטרסים, גם אצל אלה אני לא רוצה לאכול. אבל אתה רבי יהודה הנשיא, גם יש לך. וגם אתה רוצה, בשמחה אני אוכל אצלך. אבל לא עכשיו, בחזור. כמו שאומרים, אם יהיה זמן, ייכנס בחזור. שבדרך כלל זה בסוף לא קורה. וככה גם הסיפור שלנו. בחזור כבר היה ביניהם איזה מריבה, ולא... לא אכל אצלו בסוף. אני חוזר לשון הגמרא. אמר לו, ישראל קדושים הם. אלא יש שיש לו ואינו רוצה, ויש שאינו רוצה ויש לו. וכשהרבי רב זושה הגיע לגמרא הזאת, והופיע באיזה ספר, לא הבין את הגמרא. אמרנו, ישראל קדושים הם, יש שיש לו ולא רוצה לתת, ויש אחד שאין לו ורוצה לתת. זה שיש לו ולא רוצה לתת, הוא נקרא קדוש, אפשר להגיד עליו קדוש? איך הגמרא אומרת, ישראל קדושים הם, על אחד הזה שיש לו ולא רוצה לתת. זה שאלת התוספות, מסתכל בתוספות, התוספות שואל את זה. אומר התוספות, אני מקריא לכם את לשונו, ישראל קדושים הם, שמזמן את חברו מפני הבושה. כלומר, גם הוא שיש לו, תודה רבה לחי, גם אחד שיש לו ולא רוצה לתת, למה הוא נקרא קדוש? כי הוא מפני הבושה הוא מזמין, את, לא נעים לו. ומסרי כתוב, זה ספר, מצרף עבודה, ספר לא מוכר. כותב שם, וכשהרבי רב זושה שלמד את התוספות הזה, בכה בבכייה מרה. למה הוא לא מבין את התוספות? מה התוספות תרד? אדם שרק מפני הבושה מזמין את חבר שלו, זה נקרא קדוש האדם הזה? וגם יש בעיה בתוספות. התוספות אומר, ואפילו אחי יקרו קדושים, שמזמן את חברו מפני הבושה. אפילו אחי נקראו קדושים, בלשון רבים, שמזמן את חברו לשון יחיד. ובכה בבכייה מרה, עד שבא אליו ריבה על התוספות בחלום הלילה, ואמר לו, אני אגלה לך כוונתי בתוספות הזה. והסביר לו שם היסוד חשוב מאוד. כשאדם עושה מצווה, אז הוא בורא מלאך. ממעשה המצווה נהיה הגוף של המלאך, ומהכוונה והמחשבה והכיסופים נהיה הנשמה של המלאך, הנפש של המלאך. אחד שרוצה מאוד לעשות מצוות, אבל לא עושה, אז מה הוא ברא? רק נפשות של מלאכים, אבל בלי גופים, כי הוא לא עשה את המצווה ממש. ואחד שיש לו, אבל לא רוצה לתת, הוא נותן רק כי לא נעים לו, רק מבני הבושה. אז מה הוא יכול לברוא? את הגופים, אבל בלי שום כוונה, בלי שום מחשבה. הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. הוא לוקח יהודי שרצה מאוד ולא יכול לעשות, ושברא נפשות של מלאכים. ויש יהודי שמאוד עושה, שנתן המון כסף, אבל בלי שום לב ושום רצון. הוא היה חייב בשביל כל מיני אינטרסים, אז הוא עזר לאנשים. בלי שום כוונה למצווה, שום כוונה רצינית. הקדוש ברוך הוא מצרף אותם ביחד. אפילו ישראל יקרה קדושים, יקרו שניהם ביחד קדושים. ההוא שיש לו ולא רוצה, וההוא שאין לו ורוצה. שניהם ביחד נקראים קדושים. אף אחד לבד לא יכול להיות קדוש. לפי זה אני שואל אתכם שאלה פשוטה. מצוות יישוב ארץ ישראל שהגאון מווילנה רצה כל כך לעשות. היה לו כיסופים עד אין סוף לארץ ישראל ולא זכה להגיע לפה. מי יכול להשלים אותו? מי המחצית שלו? אותו יהודי שרחוק מתורה ומצוות, יושב פה בארץ. יש לו הרבה כסף, לכן הוא עושה פה מפעלים, והוא עוסק ביישוב הארץ, הכל בשביל הכבוד והכסף שלו. רק הוא יכול להשלים את הגאון מווילנה. יהודי שפה בארץ מתוך הכרת הקדושה שלה, ומתוך רצון ומחשבה, לא יכול להיות החצי של הגאון מווילנה. רק היהודים הרשעים יכולים להשלים את היהודים הצדיקים. לפי זה המחצית השגל שלי, זה לא החבר שלי. המחצית שלי זה יהודי רשע אחד. שהרבה דברים שאני רציתי ולא עשיתי, הוא עשה אותם אולי בלי שום רצון. וזה מסביר הרבי מקוץ את היסוד הזה של רבי זושה על מחצית השקל. שמשה רבנו לקח משם מחציות השקל מכל עם ישראל. דתן ואבירם, מה עשו למחצית מהשקל של שניהם ביחד? היו רשעים גם. לא, הקדוש ברוך הוא צרף כל מחצית לאחד ש... היה יהודי שגם חצי שקל מבחינתו זה היה יותר מדי. גם זה רק יחייבו נתן, בכלל לא רצה לתת. ועשה את זה בלי שום לב. והיה יהודי ששמח לתת 1,000 שקל, מה נעשה אבל? העשיר לא ירבה והדל לא ימית, אסור, רק מחצית מותר. הקדוש ברוך הוא צרף אותם אחד לשני. לכן לפי זה, כמו שאמרנו, מצווה בשונא יותר אם באוהב, כי אולי השונא יותר קשור, יותר יכול לעזור לך. דווקא הצדיק, החבר שלך אולי לא עוזר לך, לא יכול להשלים אותך כמו שהוא הרחוק והרשע יכול להשלים אותך. אז זה יסוד ראשון במחצית השקל. של אהבת חברים, שהקדמה הראשונה לפורים, להקדים את השקלים שלנו לשקלים של המן. את האחדות שלנו כשאנחנו מאוחדים, אם אלה המלאכים לא יכולים, המלאכים מאוחניות להיכנס אלינו. כמו שאומרים, דאגה בלב איש שזיכנה. מה עוזר שתספר לחבר שלך? אומרים, כשאתה מספר לחבר שלך, אז יש שני יצר הטוב נגד יצר רע אחד, אז יכולים לנצח. אז זה היסוד הראשון שמחצית השקל. היסוד השני כתוב במדרש, שמשה רבנו התקשה במחצית השקל. עד שהראה לו מטבע של אש בשמיים. שואלים כולם, מה יש להתקשות במחצית השקל? זה שיעור, מחצי שקל. בתורה יש שקלים, יש כנס, 30 שקל, יש סכום. זה היה שקל של התורה, היה להם איזה מטבעות כאלה של שקלים. מה יש להתקשות במחצית השקל? שצריך להראות לך מטבע של אש בשמיים, היה מטבעות כאלה גם בארץ. אומר רבי מקוץ, משה רבנו תמע, מה חצי שקל מחפר לחפר על נפשותיכם? מה הבעיה לתת מחצית השקל, זה מה שמחפר? הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש בשמיים. אומר, מה שמחפר זה לא המטבע, זה לא הכסף, זה הכיסופים. אבל האש שבמעשה, האש זה מה שמחפר, הכל יהיה לפי דרגת האש. ובעניין הזה אני רוצה קצת להעניק, שזה בעיניי ההכנה השנייה לפורים. יש לנו, כל אדם צריך לתת מחצית השקל. כתוב שכל אדם תמיד צריך להרגיש את עצמו, חציו חייב וחציו זכאי, כאילו תמיד הוא על החצי בדיוק. משה רבנו התקשה, מסבירים בחסידות, איך זה שככל שאדם יותר גדול, החסרונות שלו הולכים וגדלים. כשאדם הוא קטן, בוא נשאל שאלה, למי יותר קשה החסרון בית המקדש? אנחנו דווקא ישנים בסדר בלי בית המקדש. דווקא לצדיקים הרבה יותר חסר להם. ככל שאדם יותר קטן, הוא מרגיש שדווקא העולם בסדר, הוא מרגיש שהוא בסדר. ככל שהוא יותר מתקדם, הוא מבין שהוא פחות ופחות בסדר. ככל שאתה מתחיל קצת ללמוד, אתה מבין ש... מה זה לסיים את השס? יש את כל הראשונים והאחרונים וההלכה, וגם אחרי מה, כל מה שאתה עושה, שלה, איך אתה עושה את המצוות שלך, עם איזה כוונה, עם איזה רצון, כמה תיקנת את המידות שלך, לא התחלת בכלל. ככל שאתה יותר לומד, אתה רואה שהעסק עוד יותר ועוד יותר מסובך וקשה. כתוב, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מי שיש לו 100, רוצה 200. 200 רוצה 400. אז תמיד כמה יש לאדם? תמיד יש לו חצי. כשיש לי 200, חסר לי עוד 200 ל-400. וכשיש לי 400, כמה חסר לי? כשהיה לי 100, היה חסר לי 100. כשיש לי 200, חסר לי 200. כשיש לי 1,000, חסר לי 1,000. ככל שאתה יותר מתקדם בחיים, חסר לך יותר. משה רבנו תמה על זה. אני משה רבנו, קיבלתי את התורה, אני בדרגה הכי עליונה. ועדיין הלב שלי בוער כל הזמן בגעגועים לקדוש ברוך הוא. דוד המלך לא יכול להירדם בלילה על משכבי בלילות, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא. קדמו עיני השמועות, אנחנו ישנים טוב דווקא בלילה. כלומר, ככל שיותר נתקדם, החיים נראה שיהיו יותר מסובכים, יותר קשים. ועל זה משה רבנו תמע. איך יכול להיות שאף פעם לא מגיעים? תמיד אדם יש לו חצי. כמה שאתה לא עושה, חציו חייב וחציו זכאי. עשית מצווה, עכשיו יגידו לך, לא, עכשיו אתה על החצי. עכשיו אתה צריך, עשית עוד מצווה, עכשיו אומרים לך, לא, אתה אף פעם לא מכריע, תמיד אתה צריך עכשיו כאילו אתה בחצי. והאייל צמא, הורג להפיקה, מה, מכל שהוא רץ, הוא נהיה עוד יותר צמא ועוד יותר צמא, אף פעם לא מגיעים. זה התאימה של משה רבנו. התקשה מחצית השקל, עשה שתמיד כמה שיש לי, זה נשאר חצי. הראה לו מטבע של אש בשמיים. הראה לו הקדוש ברוך הוא, פה תמיד יהיה לך חצי. החצי השני הוא לא אצל חבר שלך, החצי השני הוא אצל הקדוש ברוך הוא. אלוקים תמיד שומר אצלו בכיס חצי. כמה שלא תתקדם, תמיד אתה בחצי. הקדוש ברוך הוא מודד אותך לפי דרגת הכיסופים שלך. כמה שאדם יש לו יותר געגועים וכיסופים לקדוש ברוך הוא, זו הדרגה הרוחנית שלו. אם חסר לך הרבה, אל תדאג. זה סימן שאתה בכיוון הנכון. כתוב, מריבו שבע ומשביעו רעב. הסביר המגיד ממזריץ', מי שמרגיש שבע בעולם, שהכל בסדר, הוא מרגיש פחות או יותר בסדר. כמו שכשאדם הוא צעיר, הוא מרגיש, למדתי איזה משנה בבין הזמן, אני מרגיש, יצאתי גבר מאלוקים, לא חייב לי כלום, לא חייב לו כלום, אני תיכוניסט בכלל, בבין הזמן, למדתי איזה משנה, לא הייתי חייב לו בכלל. כשאדם מרגיש שבע ובסדר, כנראה הוא רעב מאוד, כנראה לא התחיל. וכשהוא מרגיש רעב, מתחיל לו הרב, עכשיו כנראה הוא מתחיל להיות צבא. עכשיו הוא מתחיל להיות יהודי באמת אמיתי. האדמו"ר מפיאסצנה היה לו חבורות שהוא הקים, והתנאי הראשון להתקבל לחבורה זה שהכאב על הריחוק הרוחני מהקדוש ברוך הוא כואב לאדם יותר מאשר כאבים גופניים. הוא אומר, אם הריחוק שלך מהקדוש ברוך הוא לא מפריע, כואב לך פחות מאשר איזה זבנג שקיבלת מזה משהו, עוד לא התחלת כנראה, אתה לא יכול להתקבל לחבורה שלי. אדם תמיד יש לו מחצית. אם מסתכל על המילה מחצית, תחשבו כאילו כתוב פה מחצית, החיצוניות של המילה זה מת. האות הראשונה והאחרונה זה מת, ובפנים זה חי, ובאמצע יש צדיק. כל מיני הסברים יש בזה, יש כאלה אומרים שהקרבה אל הצדיק, מי המת, או מוות לחיים, או הצדקה, תציל ממוות. אבל אנחנו מסבירים בדרך אחרת. כל עניין המחצית בחיצוניות, זה ממש מבאס הדבר הזה. ככל שאני יותר אתקדם, יהיה לי יותר בעיות. פתאום נהיה לך הרבה שאלות הלכתיות, ובעיות, וקשיים, יש לך ביטול תורה על הראש לאט לאט, ונהיה לך עוד ועוד עניינים. רובנו פסוקת הזמרה בבוקר, אני חושב שלצערנו אפילו לא מנסים לכוון. זה כמעט חסר סיכוי מראש, זה לא... הלוואי הלוואי ב-18, הלוואי שבעיקד שהכל נהיה מדברו נצליח. ובחיצוניות, ככל שתתקדם יותר, תראו לכם שפתאום יכאב לנו על זה שאנחנו לא מכוונים פסוקת הזמרה. מה, זה יהיה סיפור. אבל שם טוב כותב, אשרי אדם לא יחשוב, השם לא אבון. הוא אומר, אשרי אדם, שרגע אחד שהוא לא חשב על הקדוש ברוך הוא, זה כבר אבון מבחינתו. זה, בעיניו זה חטא. איך יכולת לשכוח את הסיפור של העולם? איך יכולת לשכוח את אלוקים? תראו לכם על, איזה דרגה גבוהה ומסובכת זאת. אז בחיצוניות חבל להתקדם. כשיש לי 100, חסר לי רק 100, זה לא נורא, זה אפשר לחיות עם זה. אבל כשיהיה לי 1,000, יהיה חסר לי 1,000. זה הרבה יותר בעיה. כשחסר לך לאט לאט כל הזמן יותר ויותר. אז בחיצוניות זה נראה מוות הסיפור הזה, ועדיף להישאר עם מחצית קטנה. בפנימיות זה חי אבל. שככל שחסר לך יותר, ככל שיש לך יותר כיסופים, יותר אש, זה סימן שבשמיים הדרגה שלך יותר גבוהה. מטבע של אש בשמיים גם גדל כל הזמן. וככל שהכיסופים לשמיים יותר גדולים, סימן שהדרגה שלך בארץ גם יותר גדולה. לפי זה, הכנה לפורים זה בשני עניינים. מחצית השקל, עניין אחד, זה אהבת חברים. נסתכל מה יש בפורים. גם רואי הלב נפתח ועוברים אחד השני והמחיצות בין אדם לחברו מתחילות להיעלם קצת. ועוד עניין זה הדבקות האלוקית שרואים כל אחד יש לכל אדם בפורים מרגיש את הכיסופים שלו לקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש שבלי שאמרו לו, בלי שצריך, הוא מרגיש שהוא רוצה קודש. מה היה בפורים הדבר הראשון שהיה בפורים? אנחנו מכירים את פורים רק ממגילת אסתר. כידוע כל מכה במצרים הייתה חודש ימים. ככה כתוב במדרש ששבוע אחד משה רבנו היה הפסקה בין מכה למכה והיה מטרה ועוד שבוע היה המכה. כל מכה הייתה חודש. אז מה היה בפורים? בתתווה באדר? מה אתם אומרים? תתווה בניסן היה מכת בחורות. אז מה היה בתתווה באדר? מכת חושך, נכון? מה זה חושך? כתוב שלא ראו איש את אחיו. מה זה מכת חושך? שהמצרים לא רואים אחד את השני. החושר הכי גדול זה שאדם שהוא שבוי בתוך עצמו, הוא חי את עצמו והוא לא מבין שיש פה מציאות זולתו, הוא לא שם לב שלחבר שלו כואב ליד. פעם בא איזה יהודי לרב יהושע שפירא, אמר שהוא רוצה להתגרש כי אשתו מוציאה אותו מדעתו. הוא אומר, זה הסיבה להתחתן, מי שתוציא אותך מדעתך, אתה שבוי בתוך עצמך, צא מדעתך, צא קצת מעצמך, יש עוד עולם, יש עוד מציאויות מסביבך, תתחיל לראות את האחרים. אז בני ישראל יאור במושבותיו, מה הכוונה? שראו איש את אחיו. וזה האור של פורים. הורה הזאת, הורה, כמובן שמענו התורה מאחרת אותנו, אבל גם הורה של לראות אחד את השני, לראות את החברים, לאהוב את החברים שלנו. וחבר אמיתי זה אחד שלא אכפת לך גם שיראה אותך בצדדים הנמוכים שלך. מי הרע הראשון בתורה? כתוב, ראהו האדולמי. יהודה ותמר, סיפור קצת מביך, ויהודה התחייב להביא לגדי עזים. יהודה לא רצה ללכת, יהודה התבייש. הוא שלח את החבר שלו. ראהו האדולמי הולך ומחפש את האישה הזאת, לתת לה... שואל אנשים, איפה היא? הוא אומר, זה לא בשביל זה של חבר שלי פשוט, זה לא אני, זה רק חבר שלי. הם מחפש וכולם מסתכלים עליו בטח בעין רע, ועד שיהודה לא עוצר אותו, הוא לא מתבייש בכלל. חבר אמיתי זה אחד שמוכן גם לספוג את הפדיחות שלך בחיים, והוא ממשיך לאהוב אותך ולהאמין בך. אז שתי הכנות לפורים ושבת שקלים. מתחילים להתעסק עם המחצית, גם שחצי אצלי וחצי אצל חבר שלי, אני חייב השלמה ואני חייב את כל החברים ביחד, ומה שאפשר עם אהבת חברים אי אפשר להשיג לבד. ודבר שני זה להבין שחצי אצל הקדוש ברוך הוא, לעורר בנו את הכיסופים לקדוש ברוך הוא. זה עוד עניין בפורים, אנחנו קצת נשיר ונחשוב איך נמשיך בדרכנו. שושנת יעקב מנהג לא לישון, ובפורים בדיוק הפוך כדברי הרמב״ם והרמ"א, שאדם צריך ללכת לשתות יין עד שירדם. יש זמנים שאנחנו מרגישים שכל עוד אנחנו ערים ועובדים לקדוש ברוך הוא, אז ממילא וזה הייעוד שלנו. וברגע שאנחנו מפסיקים וצד מרפים, אז ממילא כנראה אנחנו לא במקום טוב. ופורים, כשאדם חושף את הקודש שבתוכו, שאיך שהוא, זה, גם הטבע שלו מתקדש, ממילא אפשר ללכת לישון כמו שצריך. לא יודע למה יש, מי נוהג לישון בפורים, אבל גם אם נרדמים, לא נורא, אנחנו אחרי שחושפים את הפנימיות הטובה שלנו, ממילא זה כבר לא משנה מה עושים, כן מספיקים או לא מספיקים. אנחנו עוד רוצים לדבר עוד פעם אחת פה לפני, רק עוד להפריע לכם עוד קצת עם כמה דיבורים לקראת הריקודים. אנחנו עיקר המלחמה בעמלק אשר קרחה בדרך. עמלק הוא יסוד הקרירות בעולם. אבני נזר כותב שעמלק זה כמו מליקה. מה זה למלוק? להפריד בין המוח לבין הלב. למלוק, כמו שהיו חסידים שרצו להגיד על איתאים שסיים עניבה, שזה להפריד בין המוח ללב. וזה השיטה של עמלק לקרר אותנו, אשר קרחה בדרך. כשאדם חושב שהכל מקרה, ממילא אין יותר מדי למה להשקיע ומה לעבוד, העולם נתון לחסדי המקרה. ויספר על האם המן את כל פרשת הכסף וכל אשר קרה הוא. העולם כולו הוא מקרה. וכשאדם הוא קר ולא בטוח, מאמין בעצמו ופעולות שלו, הוא מתחיל להסתפק בדברים, האם הם באמת, האם הקודש הוא העולם האמיתי, או שאנחנו חיים פה ממין בועה כזאת, וחכו, תצאו לחיים בחוץ, והעולם זה לא כמו שאתם חושבים, לא כל החיים זה הקודש, כמו שאנשים אומרים, מתי אתה עוזב את הישיבה ויוצא לחיים, החיים זה בחוץ, ופה זה, כשאדם מתחיל להסתפק בזה, כידוע מלא כמעט יספק, כמו שכתוב בתורה, יש השם בקרבנו עם עין, ויבוא המלאק ולכן ישראל. כשאדם מסתפק עם הקודש, אם יש בתוכו קודש, כשאדם מסתפק על כל מיני עניינים שבקדושה, ממילא המלאק מגיע. ולכן השמחה הגדולה בפורים על מחיית המלאק, כי אין שמחה כהתרת הספקות. כל השנה אנחנו חיים קצת בספק, אנחנו ודאי רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, והרבנים אומרים, ואנחנו יודעים שזה טוב וצריך, אבל אנחנו מסתפקים האם זה באמת, ועד כמה זה בתוכנו וזה אמיתי לנו. וכשזוכים לגלות הפנימיות, הקדושה שלנו ממילא הספקות נעלמים. ובגימטרי ההבדל בין המלאק לבין ישראל זה 301 כמניין אש. המלאק ועוד אש שווה ישראל, או ישראל בלי אש שווה המלאק. אש לפניו תלך ותלאה סביב צריו. כשיש אש קדושה, ממילא את כל הצרים משצר ואוהב המן הרע, זה מחריט את כל, את כל הצרות. והעבודה בפורים זה להבהיר בנו את האש הזאת. המלאק, כל הדורות רואים איך הוא עושה את זה. יש על שייך הקדוש נורא מאוד, שלצערנו ראינו לפני 8 שנים שהתקיים גם בנו. הוא כותב, למה מרדכי היהודי שומע על הגזרה וישר סק ואפר, ישר הוא מתחיל לזעוק ברחובות העיר. אומר מרדכי, תתייעץ עם חכמי הדור, עם הצדיקים שבדור, תראו מה אפשר לעשות, אתה ישר הוא מתחיל לבד, מתחיל לצעוק. אז אלשיך כותב שמרדכי ידע בדיוק מה הרבנים יגידו לו, שזה נורא מאוד. הוא אומר, יש צדיקים שבטח יגידו לו, נראה לך באמת שהמלך מתכוון לגזרות שלו? מה פתאום, המלך הוא רק עושה את זה בשביל פוליטיקה, הוא לא יעשה את הגזרה בסוף. יש צדיקים שיגידו לו, נו יש לנו חוד בית המלך, נדבר, נפייס אותו עם כסף, בטח יבטל את הגזרה. הוא אומר, יש צדיקים שיגידו לו כמתחסדים, לומר איפה הקדוש ברוך הוא? איך יכול, השם לא יתוש אשר עמו, יכול להיות שהשם יעשה כאלה גזרות רעות על עם ישראל? ומרדכי ידע שאם הוא ישמע לכל הצדיקים האלה, אז הגזרה תתקיים בסוף. כי זאת השיטה של המלאק. לקרר אותך, לתת, הרי המן בחודש ניסן, שנה לפני פורים, גזר את הגזרה. כבר תוך 3 ימים, כידוע סימן וישבות המן ממחרת, אמר שהמן הפסיק לרדת מאחורת הפסח, גם את המן השביטו מאחורת הפסח, בתזיין, בניסן, יום תליית המן. הוא ידע, זה השיטה שלו, לעשות גזרה לעוד שנה קדימה, ואם אלה אנשים יתקררו, לא יש שום רגע שבו יהיה אפשר להיאבק. כמו בהרבה עניינים שאדם יודע שהקושי בהם בגלל שלא יודעים איפה נקודה, מתי פה עוצרים ולא ממשיכים הלאה. במיוחד בעניינים של המלאק של הדור שלנו, שקשה לשים את הגבול מתי, מתי עוצרים? אדם אומר עוד קצת ועוד קצת ונראה ונשמע ולא יודעים מתי לעצור. כמו יש סיפור בגמרא מפורסם גם על המלאקי הראשון לעשו, שכשבאו לקבור את יעקב אבינו, כידוע עשו בא ועיכב ודין דברים איתו, עד שחושים בן דן שהיה לו כידוע חושים יהודיים בריאים, הוא הוריד לו את הראש. שואלים איפה היו כל שמעון ולוי, איפה כל הגיבורים, איפה, אף אחד לא התעורר עד שחושים לא הוריד לו את הראש. אז אומרים, זה בדיוק היה הבעיה שלה, שכל הסובבים שם. חושים כידוע היה קצת חרש, הוא לא שמע את, את כל הדו-שיח. הם, היה להם זמן להתרגל. אסב אומר, מה זה, אסב הוא גם אח שלו, שוכף עכשיו גם נפטר, הוא אחד מהאבלים. הוא אומר, תשמעו, זה החלק שלי במערת המכפלה. אמרו לו, לא נכון, מכרת את זה, תביאו את השטר. התחילו לדבר איתו, התחלת לדבר איתו, התחלת להתרגל. חושים, הוא לא התקרר. חושים עמד חצי שעה בצד. פתאום הוא אומר, מה קורה? סבא מוטה לביזיון. אומרים לו, הוא עושה בעיות, הוא בא ישר והוריד לו את הראש. הוא לא היה לו זמן להתרגל. וככה בהרבה גזרות רעות. בהתחלה אומרים, טוב, רק להיצהוב, רק... יש כל פעם שיטת המלך, זה לאט לאט לעשות דברים. והחוכמה היא שאדם מלא אש ומתעורר בזמן. מתי היא כבר... לא לתת לעסק להתקרר וישר להתעורר בזמן. פעם בא יהודי לרבי מקוץ ואמר לו שהוא שוכח את הלימוד שלו, לא זוכר מספיק. אמר לו, תמחה את זכר המלך ואז לא תשכח. כל עוד אדם לומד בקרירות, אז ממילא הוא לא כל כך זוכר טוב. לצערנו כולנו רואים איך לפעמים דברים רעים. איזה משהו לא טוב שאדם ראה או שמע, פתאום אחרי שנה, שנתיים, פתאום זה קופץ לו לראש. ואף פעם תוספות מכיתה ח' לא קופץ לאדם לראש. למה? כי זה לא זיעזע אותו, זה לא הסעיר אותו. לא היה לו אש בתוספות הזה. פעם אבא שלי דיבר עם הרב חנן פורט, הוא דיבר על משהו, אמר לו, יש תוספות כזה, מסכת מעילה אני חושב, זה סוף השעס. אמר לו, חנן, מתי למדת את התוספות הזה? הוא אומר, הייתי שבוש במרכז, בשמינית, אני זוכר כל כך זיעזע אותי התוספות, אני לא שוכח את התוספות הזה מאז. מי שזוכר, יש תיאור, הקראנו אותו פה נראה לי לפני שנתיים, יש תיאור של הרב סולובייצ'יק, איך למדו אצל אבא שלו, כולם זוכרים את זה? תיאור נפלא מאוד, שהוא אומר איך הם למדו והיה קשה על הרמב״ם, והוא ישב, כולם ישבו במתח שם נורא, והוא היה ילד קטן, והמיטה שלו הייתה בחדר שאבא שלו העביר את השיעור, והוא אומר, בתור ילד זכרתי רק דבר פשוט, שהרמב״ם מוקף באויבים שרוצים להרע לו, והרייבד, וכולם עולים עליו, ורק אבא היחיד שיכול להציל את הרמב״ם. ואם אבא היה מצליח, הוא היה רץ לאמא על החדר ואומר, הרמב״ם ניצח את האויבים, ואבא עזר לרמב״ם, כמה טוב הוא אבא. ולפעמים אבא לא צריך לתרץ. הוא אומר, הייתי הולך בוכה לאמא בדמעות, אומר, מה הרמב״ם יעשה? אין לו, אבא לא צריך לעזור לו, ואמא הייתה מנחמת, אולי כשאתה תגדל, אתה צריך לעזור לרמב״ם. לימוד כזה שהוא ימש, שהוא מלא חיים, ממילא לא שוכחים אותו. פעם הבעל שם טוב הלך ליד נהר כפור, בחורף, וראה שהגויים חקקו שתי וערב, צלבים על הנהר. אמר בעל שם טוב, תראו, נהר, מים זה החיים של העולם, מקווה, מקור החיות של העולם. תראו כשזה כפו, מה אפשר לעשות מזה. כשזה בלי חיים, כשזה קר, תראו לאיפה זה יכול להגיע. ומספרים שהמגיד עם עזרית, שהוא הגיע פעם ראשונה לבעל שם טוב, אז הוא בא לטעות על קנקנו והגיע, ושמע אותו מדבר דיבורים פשוטים עם אנשים, ולא כל כך הבין למה הוא נסע, ואת הביטול תורה היה לראש לו, כבר החליט לחזור. והבעל שם טוב קרא לו, המגיד נכנס לפני הבעל שם טוב, פתוח עץ חיים, אחד מספרי הפנימיות, והבעל שם טוב אומר למגיד, אתה יכול להסביר לו איפה את הפשט? טוב, ידע להסביר, הסביר לו את הפשט. הוא אמר לו, זה נחמד מאוד, אבל זה לא פשט של עץ חיים. חשב עוד קצת והסביר לו משהו יותר עמוק, אמר לו, זה נחמד, אבל זה לא פשט של עץ חיים. אז אמר לו, נו, תסביר אתה מה הפשט. הבעל שם טוב פותח את העץ חיים, מתחיל לקרוא בהתלהבות, הפנים שלו יוקדות, הוא אומר לו, אתה רואה, זה פשט של עץ חיים. השאלה לא, מה אתה עושה, השאלה, איך אתה עושה את זה, כמה חיות יש לך במה שאתה עושה. מספרים שפעם רב ישראל מרוז'ין ראה איזה קוזק שהרביצו לו, הלקו אותו מלכות, הוא שאל למה מלכים אותו. אז אמרו לו שהוא קפה בשמירה בלילה. מצאו אותו בבוקר כפור, מחוסר הכרה. הוא אמר, תראו איזה מסירות נפש, הוא שמר עד שהוא קפה. אמרו לו, לא, אם הוא היה שומר על הצער באמת, הוא לא היה קופה. הוא היה מאיר את עצמו, הוא היה... היה מלא חיות, אבל נזר אומר שעיקר העיכוב בביאת המשיח זה שלומדים תורה בעייפות. כל אחד מכיר את זה שלומדים כזה בלי חיות, ועיקר היצחון של המלך זה על ידי חום הלב שיעלה אל המוח ללמוד בחיות. וזה מה שאנחנו קצת עושים בשכרות, אני רוצה טיפה לדבר על העניין הזה. קודם כל להגיד קצת מילים חריפות. כל מקום יש את האחראים על השיקורים. זה מראש אני מוסר מודעה שאף אחד לא יעלב, זה סוג אנשים שאני אסור להגיד מתאב אחרי כל מה שאמרנו פה על חס וחלילה על אהבת ישראל, אבל אנשים שבטוחים הם האחראים, צריך לעזור הרי שמישהו ידאג, אז הם בוחרים להיות האחראים. ולפעמים זה כי הם מפחדים מאש השם בקרבנו עם עין, שזה תכונה המלכית, תכונה להסתפק. אני לא יודע אם הפנימי, אולי יש לי הפנימיות דברים רעים, ואולי אני ייצאו ממני הרע שבי. זה איש ישראלי מאמין באש הפנימית שיש בו, בקודש שיש בו. ולא מסתפק בספקות כאלה. אל תדאגו, השיקורים יסתדרו, הכל יהיה בסדר. אף אחד לא יקרה לו שום דבר, והכל יהיה בסדר. וחייב איש לביצועים בפוריה, עשרות עשרות הסברים נאמרו לעניין הזה. ואני חושב שהיחיד שמסביר פשט בגמרא הזאת, זה עבדכם הנאמן. יש, נחלק את ההסברים לשני חלקים, את כל עשרות ההסברים. הם מתחלקים לשניים. יש כאלה שמבינים שכפשוטו זה לא הגיוני. לא יכול להיות שכל יהודי בן י' ג' שנים ויום אחד אמור לשתות עד שהוא מתבלבל בין ארור המן לברוך מרדכי. זה דרגה, אדם הרבה לפני זה כנראה ירדם. ולכן מסבירים כל מיני הסברים נחמדים. נגיד שאדם ישתה עד שירדם, כדברי הרמב״ם. או שלא יודע לחשב את הגימטריות. ארור המן ברוך מרדכי זה אותה גימטריה, לא צריך לחשב את זה. או שלא יודע להגיד בעל פה את כל ארור המן ברוך מרדכי, את כל המשפט הזה, ארורים כל הרשעים, שהוא התבלבל שם ברוב השכרות, ועוד הרבה 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 הסברים שהם יפים, אבל קשה להגיד שהם הפשט ממש של הגמרא. יש כאלה שהבינו כפשוטו, הרבנו אפרים המפורסם, הבין שהכוונה כפשוטו, אבל מיד אחרי חייב הנה של בסומי, יש את הסיפור על רבא ששחט את רבי זרע. או שזה גרסאות שחט את רבי זרע, שחיבק אותו חזק עד ששחט אותו, עד שהרד אותו, ככה יש גרסים שם. ורבנו אפרים אומר שהסיפור הזה אומר שזה לא להלכה. כלומר, באמת ההלכה המקורית הייתה כפשוטו, אבל תראו מה קורה בסוף, ולכן ביטלו את זה מההלכה. אבל מה נעשה ששולחן ערוך פסק את זה הלכה למעשה? ויש כאלה מועטים שכן הבינו כפשוטו ממש. ודבר שקשה קצת להבין איך חייבים, רק נתיר על לחיבוב ומילטן, נקריא רק קצת מדברי המבינים כפשוטם. יש ספר סדר היום, נקריא לכם אותו, שהוא חייבים להכיר אותו. יפנה מחייבו דבר כבד וקשה כל כך. שמעתי טעם שאחר שהמן הרשע ביקש להשמיד, להרוג ולאבד ולשפוך דם היהודים, נעשה עניין קרוב לזה מתוך שמחה עד שנשאר כמתים מושכבים ארצה. כמו שהוא רוצה להרוג אותנו, שאדם ייכנס במוצאי פורים וירגיש כאילו היה פה טבח וכולם זרוקים כמו פגרים מתים. כך כפשוטו, וככה גם הרמה כתב ספר מחיר יין, הביא אותו משלוח מנות לחותן שלו. ושם הוא כותב, כמובן זה לא הרמה למעשה פסק ללכת לישון, אבל שם בפירוש הוא כתב ששיקור בעיקרון חייב, אדם ששותה יין ושובר משהו לפי הדין הוא חייב, אלא אם כן הוא כשיקור כמו לוט. לכן אומר, המליצו, אם אתה כבר מתחיל לשתות, אל תעצור עד שתגיע לסוף, כי באמצע זה מצב מסוכן. לכן אם אתה שותה כבר, תשתה, שאתה כבר לגמרי לא נשאר לך כלום. טוב, אבל במקובלים הסבירו חצי כפשוטו, שעד לא ידע בן ארמן ברוך מרדכי, הכוונה שאדם יגיד בטעות, ברוך המן. או שיש כאלה מסבירים על דרך החסידות, שאדם יגיע לדרגה שרואה שגם הדברים הרעים בעולם, גם הם מתהפכים לטובה, שגם ארור המן הוא מתהפך להיות ברוך המן, אבל אף אחד לא מסביר שצריך להגיד ארור מרדכי. אם הכוונה שלי להתבלבל, אז לכאורה צריך להגיד ארור מרדכי, מעולם לא שמענו אדם מפורים שצעק ארור מרדכי. אז כמו שאמרנו, שתי גישות יש בעם ישראל, או להסביר את המשפט כפשוטו, רק אי אפשר להגיע אליו, ולכן צריך איכשהו לפתור את זה, או להסביר כל מיני דרשות ולא כפשוטו. וכמו שאמרנו, אני חושב לעניות דעתי שאני היחיד שמסביר פשט בגמרא הזאת, ואחר כך ראיתי שהרב חרלאפ קצת קצת גם מתקרב לזה. אבל אני מסביר הכל כפשוטו. אדם חייב לשתות יין עד שיסנה את הטוב ויואב את הרע. יהודי יכול להגיע לדרגה הזאת? ראיתם פעם מישהו שהגיע לזה? הרי אדם הרבה, יקחו אותו לחדר הרבה לפני שהוא יצעק ארור מרדכי. מעולם יהודי לא יצעק את זה. כל כוס שהוא ישתה, עוד יותר יהיה ברור לו שנאת הרע ואהבת הטוב. זה מה שרצו להראות לנו בפורים. שהטבע שלנו יותר קדוש, יותר חזק, אפילו מציווי הגמרא, ציווי שולחן ערוך. רצו להראות שיש מצווה שיהודי לא יכול לקיים. להיות רע אתה לא יכול. זה מה שרצו לחשוף בפורים. וככה קרוב לזה אומר הרב חרלאפ. שאדם ניכר בקוסו, שאומר כמה שלא ישתו, מעולם יהודי לא יקלל ויגיד ארור מרדכי. זה מה שרצו לחשוף את פורים, שיש מצווה אחת ביהדות שיהודי לא מצליח לקיים. להיות רע אנחנו לא יכולים. ככל שנשתה יותר, הטבע שלנו יותר, יותר ויותר הטבע הקדוש שלנו יצא. אנחנו אומרים חג פורים על שם הפור. אז למה זה לא חג פור? למה פורים? שני פורים. אז אומרים, יש את הפור שהמן הפיל, ויש את הפור שכל יהודי מפיל. כל יהודי ששותה יין הוא מפיל פור, אדם לא יודע, כל השיקור, כל העולם דומה עליו כמישור, ולכאורה שיקור זה עבירה הכי קשה שיש בתורה. אומנם אין איסור בתורה להשתכר, אבל אדם שהוא שוהה איתו פטור מכל המצוות. אתה מפקיע את עצמך מכל המצוות. זה כמו שיש תפארת ישראל המשניות שכותב מה יעשו יהודים בפינלנד, בנורווגיה, מקומות שאין זריחה ושקיעה, בחצי הצפוני של העולם. אז הוא אומר, לכן כנראה זה סימן שיהודים לא צריכים לגור שם. כך הוא עונה. במקום, יהודי שאל שאלה, מה יעשה בחלל? אין זריחה, אין שקיעה. כנראה יהודי לא צריך בחלל, הוא אמור להיות במקום שאין זריחה ושקיעה. אתה מפקיע את עצמך מהמצוות. אדם ששותה יין זה הדבר הכי נורא בעולם. אתה נהיה כמו שויטה שפטור מכל המצוות. אלא מה, פעם אחת בשנה רוצים להראות לנו שהטבע שלנו, זורקים את כל הדעת שיש בנו, רוצים לראות שתהיה כמו חיה, בלי שום שכל. ויראו שגם הנפש הבהמית שלך אתה זורק פור, כמו ביום כיפור, ותמיד להשם יצא בצד ימין. תמיד יצא מאדם קודש, לא ראינו אדם ששותה בפורים ויוצא ממנו הרוע שלו. ככל שאדם שותה יותר, בלשון בית סוחר חודשו, אומרים שלאדם יש עשרה עומקים בתוך הלב. ואדם בפורים צריך לטבול בתוך המקווה שלו בעצמו. לטבול בתוך הנשמה הקדושה שלו. לגלות שאחרי שהוא מוריד, כל מסך שהוא מוריד, עוד יותר ועוד יותר ברור לו מה הטוב ומה הרע. במגילת אסתר יש 28 פעמים את המילה טוב. אם על המלך טוב, מרדכי אומר לו, המן אומר לו, הכל טוב. כל תחילת הפרקים אין שום רע במגילה. הכל הוא טוב. מתי הרע הראשון? במשתה היין נשצר ואוהב המן הרע הזה. דווקא במשתה היין, כל השנה אנחנו יודעים מה הטוב ומה הרע, אבל לצערנו אנחנו בתוך הרע גם, זה רע אמנם, אבל זה קצת נחמד. קצת אנחנו רואים בזה טוב, וכל דבר אנחנו מוצאים גם טוב. שנאה גמורה להגיד איש צר ואוהב המן הרע הזה. כמו שמספרים שפעם אחת איזה נוצריה זקנה באה לכומר להתוודות על איזה חטא שהיא עשתה לפני 90 שנה, שאתה אבא ילדה. אומר לה, טוב, $100 לכנסייה ומחול, מחול, מחול, כל בסדר. הוא אומר לה, מה, חיכית 90 שנה לבוא להתוודות על זה? היא אומרת לו, אדוני הכומר, כל שנה אני בא להתוודות. הוא אומר, לא, צריך להאמין בתשובה, פעם אחת זה מחפר לך. היא אומרת, לא, אני נהנית להיזכר כל שנה מחדש, אבל. יש לפעמים, אנחנו יודעים שזה רק כמו התענוג הזה לשמוע, לעלות על טרמפ בסרט בתשעת הימים, לשמוע מוזיקה טובה כזה, אתה אנוס שם, ויש בזה איזה, כמו שאומר, חטא שנתן לפניך באונס וברצון, יש אונס, יש איתו גם קצת רצון. ולהגיע לשנאת הרע, אוהבי השם שינו רע, זה רק במשתה היין. ואומר השם ישמעו אל ימלא במשתה היין, ששם ברור לאדם מה טוב ומה רע, ברור לו שהוא טוב, שם יש כוח לכל יהודי במשתה היין, לומר למלך, תלו עליו את המן הרשע. מה שאלתך ותינתן לך המלך שלו במשתה היין, וכל יהודי יש לו הזדמנות במשתה היין, להראות את הכיסופים שלו לקדוש ברוך הוא, ונזכה לתלות את האמן המלך, להחיד אותו מתוכנו, ולזכות לקדושת פורים באמת. חודש טוב, חודש טוב.